אנחנו לומדות סיפורי המעשיות של רבי נחמן מברסלב. אני רואה פה פנים חדשות. אנחנו באמצע המעשייה של מעשה מעבדת בת מלך של רבי נחמן. אני תמיד עושה איזושהי סקירה על מה למדנו, כדי למקם את עצמנו ברמת התודעה, איפה אנחנו אוחזות במעשייה. ותמיד אני מקדימה ואומרת, סיפורי המעשיות של רבי נחמן מברסלב, זה סיפורים שהוא התחיל לספר לתלמידים שלו, אחרי שנכתב ליקוטי מוהר"ן, שזה התורות של רבי נחמן. לא, אני חייבת להגיד לכם שאני טסה מחר לאומן, אנחנו טסים עם קבוצה, ואני כאילו, לא, אני לא פה בראש, אני ככה נורא מתרגשת מהנסיעה, בעיקר חושבת על מה אני אורזת, אישה, קח את זה, לא, אני אקח את זה, את המיל הזה, את המגפיים האלה, את המגפיים האלה, לא, כאילו, נורא. בעלי מסתכל באלם ואומר לי, יש לך מזוודה אחת, צמצמי את עצמך, אבל אם, ואם, ואם, טוב, לא משנה. אז אנחנו טסים מחר, אז אני קצת מתרגשת. אז רבי נחמן מברסלב, כן, כתב את ליקוטי מוהר"ן, רבי נתן, התלמיד שלו, כתב את כל התורות של רבי נחמן מברסלב, ואחרי כתיבת ליקוטי מוהר"ן והתורות שמאוד עמוקות, וזה זוהר וקבלה וגמרה, וזה באמת דברים נפלאים, הוא בא לתלמידים שלו ואמר, אני מפסיק ללמד אתכם תורות, אני רוצה לספר לכם סיפורי מעשיות. בתורה סמך בליקוטי מוהר"ן הוא אומר שסיפורי מעשיות מעוררים אנשים משנתם, ודיברנו על זה רבות פה, בכל שיעור כמעט בסדרות שלנו פה על סיפורי מעשיות. אני אומרת את זה, שרבי נחמן בא ומסביר שסיפורי מעשיות שלו, הסגולה שלהם זה להאיר את הנשמה בעין ובאלף, והדרך שאני אוהבת ללמד סיפורי מעשיות, זה קודם כל להבין שסיפורי מעשיות סופרו עבורי, בשבילי נברא העולם, ואני גיבורת הסיפור, אני, את, כל אחת מכן, זה לא שאני באיזה אף על עצמי פה, אבל אני גיבורת הסיפור וכל אחת מאיתנו, כשבעצם רבי נחמן בא לספר סיפור, כי זה דרך להאיר את הנשמה, כי זה לא עובר דרך ההתנגדות של השכל. היו עליו המון התנגדויות על רבי נחמן, מי שמכיר את התולדות שלו, בעצם יצאו עליו מכל הכיוונים, הליטאים התנגדו לחסידים, והחסידים התנגדו לרבי נחמן, כן? זאת אומרת, זה היה ממש התנגדות עמוקה עליו. ובתוך סיפורי המעשיות, יש לו בעצם יכולת לצאת מהדלת אמות של תורה והלכה, וסיפורי המעשיות שלו הם מאוד דמיוניים, מאוד עמוקים, סיפור בתוך סיפור, ממש תסריט מאוד מאוד מורכב. וכשאנחנו מתחילים למצוא את עצמנו בסיפור, אנחנו פתאום רואים שאם אני נכנסת לתוך המעשייה, אני ממש רואה איך כל סיפור החיים שלי שזור פה. ותוך כדי שהוא מספר את הסיפור, הוא נותן עצות. אצל רבי נחמן, עיקר העניין היה, הוא תמיד היה אומר את זה לתלמידים שלו, אני לא רבי של מופתים, לא באתי לעשות לכם ניסים, כי אני אעשה לכם נס, אני אציל אתכם מאיזושהי סיטואציה מסוימת, תהיה לכם ישועה מאיזשהו סבך בחיים. מהר מאוד, יגיע סבך אחר. אז אני לא רוצה להיות הרבי שעושה מופתים וישועות, למרות שהוא גם את זה ידע לעשות. אני רוצה להיות הרבי שנותן לכם כלים ועצות, כדי שתוכלו לעבור את המסע הזה בחיים בעולם הזה, שהוא עולם די שבור, כן? ולעבור את זה בצורה הטובה ביותר. במעשה מעבדת בת מלך, שזו המעשייה הראשונה שלו, הוא אומר פה, בדרך סיפרתי מעשה, שכל מי שהיה שומעה, היה לו ערעור תשובה, וזוהי, ופה הוא מתחיל את סיפור המעשייה, אנחנו למדים שעצם הסגולה של המעשייה הזאת של מעשה מעבדת בת מלך היא ההרהור תשובה, שזה דבר מדהים להבין אצל רבי נחמן, הוא לא בא ואומר, מי שהיה שומע את המעשייה הזאת היה הופך להיות צדיק גמור, היה הופך להיות, אצל רבי נחמן הרהור, מה זה הרהור? זה מחשבה, זה חלקיק מחשבה שבא והולך. אצל רבי נחמן המעט הזה זה המון. בפרט בדור הזה של ימינו, שזה דור, טוב, אני לא אפתח עכשיו את כל מה שאני מדברת בסיפורי מעשיות, כי אני רואה פה פנים חדשות, אבל הדור הזה של היום, דור שנקרא איקווה דמשיחה, דור של העקביים, שנמצא במקומות מאוד מאוד נמוכים, ורבי נחמן בעצם במעשיות האלה בא ופונה אלינו, ומנסה עכשיו להעיר אותנו. אנחנו נמצאים במעשייה, בסדר כבר כמה וכמה בשיעורים, אני רק אסביר בסוגריים, מה העבדת בת המלך, העבדה הכי גדולה, זה העבדה שאיבדנו בעצם את עצמנו. אליזה ברוכה הבאה, חיכינו לך. העבדה שאיבדנו את עצמנו, שבת המלך היא בעצם החלק הנשמתי שלי, זה חלק השכינה שבתוכי, שבעצם כל המסע החיים שלנו זה למצוא את אותו חלק שנמצא בתוכנו, זה בעצם למצוא את האני האותנטי, כן? את החלק הנשמתי שלי, את מי אני באמת, וכל המעשייה בעצם עברנו על מסע די ארוך, אנחנו באמצע המסע, כשהשני למלכות במעשייה פה, השני למלכות שזה בעצם, אני אוהבת לתאר את השני למלכות בתור איך אני כזאת הפרעת קשב? מי שנכנסת רגע, אלן, לא, אני מכירה אותך, חשבתי שאת מישהי אחרת. טוב, אני הפרעת קשב, תתרכזי. השני למלכות בסיפור הוא בעצם התדמית החיצונית שאיתה אני יוצאת למסע חיים שלי. שזה האני שלי שגיבשתי, האישיות שלי שגיבשתי כתוצאה מסיפור החיים שלי. כן, כל המגננות, התבניות הישרדותיות, דיברנו על זה ארוכות, תכונות האופי, התגובות שלי, האמונות שלי, מי אני בכל המסע הזה. אנחנו דיברנו על זה ארוכות, שאנחנו בסך הכל, האישיות שלנו היא תבנית נוף ילדותנו, דברים שעברנו בילדות, תגובות, פרשנויות, יש לנו ממש מערכת בראש שמפרשנת כל דבר, פרצוף של מישהו, למי הוא דומה, את מי הוא מזכיר, הבעת פנים, אצלי גשר מפעילה, טק, 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 את כל ה... צף ועולה כל הנתונים מהתת מודע, ואז אני יוצאת לפעולה, וזה בעצם הקיבעון שנוצר לנו בנפש כתוצאה מכל טראומות הילדות וכדומה שעברנו בחיים. דיברנו ארוכות גם על טראומות בתחילת המעשייה, דיברנו על זה שהמלך אומר לבת המלך, המלך אומר לבת המלך, שאלו טוב ייקח אותך, ובעצם עצם המעבר לעולם הזה, עצם הירידה לעולם הזה, זה ירידה לעולם שבור, עולם של לא טוב, כן? מכילה, אבל השורה הראשונה תפוסה, אז אם אפשר להתמקם הלאה, פה אפשר, כן, בשמחה. בשמחה. מרים, איך אני?
עשר.
תופסת את המקומות? יפה.
סליחה.
ומעשה מעבדת בת מלך למעשה, אם אנחנו מסתכלים על זה בהתבוננות של זום אאוט, ממש אני רואה פה את מסע החיים שלנו, ירדנו לעולם, נשמה שיורדת לעולם הלא טוב, ואין מה לעשות, עולם הפירוד הוא עולם שמה שאנחנו רואים פה נראה כלא טוב, ורבי נחמן מתאר את זה בצורה כזאת, שיש פה גם משהו מאוד מפייס, כי אחד הדברים שתמיד יש לי במערכת היחסים שלי עם אלוהים, זה השאלה הזאת למה לא טוב לי, כן? או למה מגיע דבר לו, או למה זה קורה לנו, או מה? ויש משהו מנחם אצל רבי נחמן, כשהוא מתחיל את המעשייה הזאת, שהמלך מספר לי שהלא טוב ייקח אותי, זה חוק רוחני. חוק רוחני שעל ידי משברים ותהליכים ומקומות שאני צריכה להגיע לתיקון, כך אני מתפתחת וכך אני מתקדמת, לקראת מה? לקראת המקום של מציאת האבדה. שמציאת האבדה זה המקום הזה של החיבור לתוכי, ששם יש לי את המקום הזה של הנחת, של ההשלמה. זאת אומרת, זה סוג של החלמה, שההחלמה בעצם מתבטאת בזה שאני מתחברת למי שאני באמת. ולמרות שהמציאות בחוץ יכולה עדיין לראות שבורה או להיות שבורה, יש משהו מאוד מנחם בחיבור הפנימי הזה לחלק של השכינה שבתוכי. וזה המסע שלנו. ותמיד אני אומרת את זה, גם חתמנו עליו, כן? לפני שירדנו, הראו לנו את המסלול, אמרתי אני גולני, ואחר כך אני כל הדרך מקללת למה התגייסתי לגולני, חתמנו על זה, כן? תמיד שקורה מה שאני אומרת לעצמי, אל תשכחי שחתמת על זה. זום אאוט, חתמת על זה, אוקיי. אז אם יש מסע, יהיה כוחות לעבור את זה. ורבי נחמן באמת, בכל הסיפורי המעשיות שלו ובתורות שלו כבכלל, מדבר על המקומות החשוכים האלה. אחת הסיבות שהזכרתי שחסידים התנגדו לרבי נחמן, למרות שהוא היה הנין של הבעל שם טוב, אחת הסיבות שהתנגדו לרבי נחמן זה כי הוא בא אחרי הבעל שם טוב, שהאיר את אור האצילות בעולם, כן? היה עושה מופתים וניסים, אנשים ראו אור גדול, היו בטוחים שהנה, הנה, מגיעה הגאולה הגדולה, ופתאום מגיע רבי נחמן ומתחיל לדבר על חושך וכאוס ואפיקורסות וחושך שהולך לרדת לעולם. ולא הבינו באותה תקופה למה הוא מה שנקרא מחריב את השמחות, כן? למה הוא מתחיל עם איזה אפיקורסות ואיזה כל התלמידים של הבעל שם טוב עוד היו אחוזים בסיפורי המופתים וההערה הגדולה וההתעוררות הגדולה של העם לחסידות. והוא דיבר על החושך, על החושך שיגיע לפני הגאולה. ובאמת רואים את התורות שלו ואת הסיפורי המעשיות שלו, כשמסתכלים על עבודת התיקון של הדור האחרון, ויוותר יעקב לבדו, זאת גלות הנפש, אומר הזוהר הקדוש, זאת היא הגלות האחרונה, גלות של לבדו. כבר לא גלות של חורבן בית המקדש, גלות קולקטיבית שכולם יוצאים ביחד לגלות, לא. ויוותר יעקב לבדו, זאת תהיה הגלות האחרונה, גלות הנפש של הלבדו. בדידות, רקנות, שיעמום, אנשים מרגישים לא מובנים. דרך אגב, ראיתי במחקר חדש שיצא של ארגון הבריאות העולמי, שהיום מחלת הבדידות ממש מוגדרת כמגפה. אחד מתוך שישה אנשים מעיד על עצמו שהוא סובל מבדידות ברמה שזה הפך, שזה סבל. לא שלפעמים אני בודד, אלא שהבדידות היא ממש סוג של מחלה עבורו. ודרך אגב, אחד המסקנות גם של איגוד הבריאות זה ההבנה שבדידות היום הפכה להיות אחד מגורמי המחלות העיקריים. הבדידות הזאת בנפש, הבדידות הזאת של הלבד. ולכן כשרבי נחמן מתחיל את הסיפור הזה של מעשה באבדת בת מלך, השני למלכות, שזה בעצם החלק התדמיתי שבי, כן, יוצא לחפש את בת המלך, את הנשמה העבודה שאיבדתי. מתי איבדתי אותה? אני הסברתי את זה פה מלא פעמים, אבל לכל החדשות. אתם מכירות את השופצ'יק הזה שיש פה? כן? אז אומרים שתינוק במי אימו לומד את כל התורה כולה, ונשאלת השאלה הגדולה שאני חוזרת אליה כמה פעמים, איך אפשר ללמוד את כל התורה כולה? הרי התורה היא אינסוף. ואומרים שלעתיד לבוא, אני חוזרת על עצמי, אבל שלעתיד לבוא אומרים, הקלף של ספר התורה עם האותיות השחורות, כשיבוא משיח אנחנו נגלה שהלבן של היריעה יש בו יותר סודות ועומק ופנימיות עוד יותר מהכיתוב השחור. אז איך לומדים את כל התורה כשאנחנו נמצאים בתוך מאי אימנו, כשהיינו נמצאות שם? מסבירים שכל אחד מאיתנו, כל נשמה שיורדת לעולם, מלמדים אותה את כל התורה ששייכת לתיקון שלה בעולם, למסע שלה. לכל אחד יש משימה מדויקת. זה ממש מה שנקרא סיירת מטכ"ל, יורדים, מקבלים משימות עם דיוק, עם מפת דרך מדויקת, וכשאנחנו רוצים להעביר העולם, בא מלאך ומה עושה, סותר על פיו, ואנחנו שוכחים את הכל. ואז מסתובבים בעולם בשכחה הזאת, כשמה שנקרא, הביטוי הזה מחפש את עצמו, כן? או תמיד אחרי צבא אנחנו יוצאים למסע הזה, חפש את עצמנו, זה לא סתם. זה המעשה מאבדת בת מלך. זה, עליזה, אני כל הזמן מקשיבה לך, שקט.
אז תקשיב, די.
נורא. אז בואי נחליף, נשב לקפה. ואנחנו נמצאים היום כבר במקום שהשני למלכות, שזה אני, עבר פה, הנה, עשינו כבר איזה חמישה שיעורים, אני חושבת, שליווינו פה את המסע הזה של בת המלך. השני למלכות לוקח משרת וסוס וכסף, וכותב פה רבי נחמן שהשני למלכות, שזה אני התדמיתי שלי, כן? הוא השני למלכות. מי הראשון למלכות? בת המלך, הנשמה, הפנימית. השני למלכות, דרך אגב, אני מפרשנת את זה, כן? דרך נפש, וכמו שאני מבינה את זה. אתם יכולות גם בעצמכן, אומר רבי נחמן, שאפשר לפתוח את כל הסיפורים שלו והתורות שלו, ולפרש את זה כמו שאתה מבין את זה, העיקר שלא תסתור שום פסיק בשולחן ערוך ובתורה הקדושה. אוקיי? אז השני למלכות, הראשון למלכות זו בת המלך, זאת הנשמה שלי שהלכה לאיבוד, שאני מחפשת אותה, מחפשת עצמי. והשני למלכות זה התדמית האישיותית שיצרתי במהלך החיים שלי, ואני יוצאת למסע לחפש את עצמי, לראות את זה. איפה לא היינו, כן? היינו בהודו, היינו נסענו, חזרנו, הסתובבנו. בדיוק עכשיו שואלים אותנו, אנחנו רוצים לחזור להודו. רוני ואני, כשעוד היינו חילונים, אז יצאנו למסע כזה בהודו במזרח הרחוק. כל פעם שאני נזכרת בריח של החומר ניקוי שלהם, של הניקוי, אני אומרת לו, לא, ממש לא, אבל נראה. והשני למלכות יוצא לחפש את בת המלך, ובסצנות הראשונות הוא מגיע לאיזשהו מבצר, לאיזשהו ארמון, והוא נכנס לארמון, והוא רואה שם חגיגה גדולה, ואמרנו, זה העולם הזה, חגיגה חבל על הזמן, משתה ושירים וניגונים, כן, העולם הזה, חגיגה בסנוקר. והוא נכנס שם לתוך הארמון הזה, והוא פתאום מזהה את בת המלך, הוא נשקף ככה בקרן זווית, והוא מזהה את בת המלך, ובת המלך מזהה אותו, והיא אומרת לו, אני נמצאת עכשיו בארמון הלא טוב. זאת אומרת, רבי נחמן, כל הזמן, עכשיו תבינו, כשאני מסתכלת על מה הוא אומר לי, מה הוא מספר לי, רבי נחמן מספר לי, תביני, אתם נמצאים בארמון, הכל לכאורה היום, כן, בכלל בחברה האנושית המערבית המודרנית, אנחנו שולטים בהכל, במזג אוויר, יש את הספר של דוקטור דניאל שליט שנקרא איש הקניון, איך הפכנו להיות אנשים שמנותקים מהאדמה, כן? מי שמכיר את כל הנושא של גראונדינג, כמה זה חשוב. אנחנו מנותקים מהאדמה, אנחנו חיים עם בטון מתחת ובטון מלמעלה, שולטים במזג אוויר, מגיעים לירח, והייתם כאלוקים. הייתם, כאילו אנחנו, זאת החברה. ורבי נחמן מספר לנו, על אף כל הדבר הזה, בת המלך בעצמה יודעת שזה הרמונה לא טוב. היא יודעת שהיא נמצאת במקום לא טוב שהיא צריכה לצאת ממנו. ודיברנו בשיעורים הקודמים על זה שבת המלך ניגשת לשני למלכות, והתרגשנו מהרעיון הזה שהנשמה שלי מזהה אותי ואני מזהה את הנשמה שלי. זאת אומרת, אין ייאוש, לא להתייאש. גם כשאנחנו עוד במסע של החיפוש, יש לנו את היכולת לזהות את החלק הנשמתי שלי. לפעמים היא מנצנצת לי, לפעמים אני מרגישה את המקום הזה. יש לי את הרשימו הזה של הנגיעה הזאת בבת המלך, היא מזהה אותי ואני מזהה אותה. ואז אומר פה רבי נחמן שבת המלך נקשה ונתנה לשני למלכות כל מיני משימות, שנה שלמה תהיה מתגעגע ולא תאכל ולא תשתה, והשני למלכות ביום האחרון של השנה מתאווה לתפוח ואוכל אותו, ובעצם יש פה סמליות שמתמשכת לאורך הסיפור, שרבי נחמן בא ומספר לנו בעצם איך כל האנושות כל הזמן מנסה להגיע לאותו חלק אלוהי שבתוכנו, אבל אין מה לעשות, אנחנו אנושיים, אנחנו מתאבים לתפוח. במקרה השני, שהיא שוב פעם מגלה אותו, היא באה ומספרת לו שאסור לו לשתות יין, היא אומרת לו, טוב, תאכל ותשתה, רק אל תשתה יין. כשדיברנו על זה ארוכות, על נושא של התמכרויות, שמה זה אל תשתה יין, אלא רק תהיה בערנות ובגעגוע אליי, זה ההוראה שרבי נחמן נותן לנו בעצם, כדי לחפש את עצמנו, אל תשתו יין ותתגעגעו כל הזמן, שזה בא ואומר, אל תטשטשו את עצמכם לדעת, אל תטשטשו את הדעת, גם כשכואב, כן? ודיברנו כל הנושא של התמכרויות, איך התמכרות היא בעצם תגובה מעין נורמלית שלי, של הגוף שלי, שלא רוצה להרגיש כאב. אני לא רוצה להרגיש כאב, אז אני הולך לעולם ההתמכרויות, חומרים משנה תודעה, מסכים, מערכות יחסים, כל מיני דברים שהם בעצם איזה סוג של השחת הדעת, שאני לא אהיה לרגע מרוכז במי אני ומה אני רוצה ומה אני מרגישה ומה כואב לי. אז אנשים בורחים לכל מיני מקומות, ורבי נחמן דיברנו על זה גם כן שיעורים, מי שרוצה כל השיעורים האלה נמצאים באתר השירה וגם ביוטיוב. אז אנחנו נמצאים היום כבר בשלב שבת המלך התייאשה באיזשהו אופן מהשני למלכות, הוא שתה מן היין, הוא ראה שם איזה מעיין, והמעיין היה נראה לו מעיין של מים, למרות שציבו היה אדום, והיה לו ריח של יין, והשני למלכות שזה אני, כן, אומרת למשרת שזה השכל, בוא נשתה, בוא ניתם, זה לא הגיוני שיש מעיין של יין, למרות שזה נראה כמו יין ומריח כמו יין, ורבי נחמן מספר לנו את כל החולשות האנושיות של עצמנו, בתוך המסע הזה, בתוך החיפוש הזה, עד כמה שיבקשו וכמה שנדע אפילו מה אני צריכה לעשות, האנושיות שלי תגבר, המניפולציות האנושיות, אני אנסה לשכך כאבים, אני אנסה לברוח מהאמת, אני אנסה, וזה אנושי לטעות, אומר רבי נחמן, זה בסדר. אני כותב לכם את זה פה כחלק ממסע חיים, כדי שתבינו ששני הרגשות הכי קשים שאני לא רוצה שתרגישו, זה אשמה ובושה, שזה הרגשות שהכי מרוקנים אותנו בתוך מסע החיים שלנו. זה הרגשות שאנחנו תמיד, כשהם צצים, אנחנו נמצאים באיזשהו מקום של חידלון וייאוש, ורק רוצים לקחת עוד איזה משהו שיתשטש את התודעה, רק לא להרגיש את התחושות המבישות האלה. ורבי נחמן כותב את זה שחור על גבי לבן בסיפורי המעשיות שלו, כי בעצם הוא בא ואומר לי, זה בסדר ליפול. איך אומרים בברסלב, נפלת? נפלת? קמת. כאילו מה יצא לנפילה? תקום. כל בסדר, יאללה, תתחיל מחדש, לא קורה כלום. יש בזה משהו מאוד מנחם כשקוראים את כל המעשייה הזאת, ושאתה רואה את המסע החיים שלך, ואתה זוכר איפה נפלת, ואיפה לקחת, ואיפה אמרת, ועשית מניפולציה, ושיקרת את עצמך, ושיקרת את הסביבה, ולא התכווננת למקום הנכון. ורבי נחמן נותן לנו באיזשהו מקום לגיטימציה לדבר, לא מתוך מקום של בסדר, לך טיפול. יש ידיעה של מה שצריך לעשות, ויש מציאות אנושית של נפילות ושבירות, ותקום ותמשיך הלאה. אנחנו שבוע שעבר נעצרנו בחלק ש שבת המלך רואה שהשני למלכות נרדם, כן? השני למלכות שותה מן היין, מהמעיין, והוא נרדם, כותב פה רבי נחמן, נרדם ל-70 שנה, והמשרת מנסה להקיץ אותו ולא מצליח, ובת המלך רואה אותו ומנסה לנער אותו ולא מצליחה. ורבי נחמן מתאר פה את אחד הקטעים הכי יפים שלו בסיפורי מעשיות, שבת המלך מתחילה לצעוק, קובלת ומתלוננת וצועקת ובוכה כלפי ריבונו של עולם, ומתמרמרת כלפיו, ודיברנו על זה ארוכות, על הנושא הזה של תפילה בדין, שזה רק צדיקים יכולים לעשות את זה, כשבעצם הבעל שם טוב וגם רבי נחמן מביאים פה טיעון משפטי מבריק כדי להציל אותנו. הם בעצם באים לריבונו של עולם ואומרים לו, מה אתה רוצה מהם? הם אנושיים. הנה ראית, היא אומרת לו פה והיא בוכה, ראית כמה הוא ניסה, ואיפה הרחמנות שיש לך עליו? בתוך כל זה כאילו הוא ניסה, והוא שנה שלמה עשה הכל, ובסוף הוא נרדם. ויש פה תהליך שלם, ודיברנו על זה, שיעור שלם על הנושא הזה, ואז היא כותבת על היא לוקחת מטפחת מהראש שלה, שדיברנו שהמטפחת זה כל הנושא של עולם המחשבות, והיא לוקחת את המטפחת שלה וכותבת את כל הטענות ואת כל הסיפור חיים שלי בעצם על המטפחת הזאת, וכשהשני למלכות מתעורר, אני מנסה לדחוף לכם בעשר דקות 5-6 שיעורים, לא נורא, אני מדברת מהר, הוא לוקח את המטפחת הזאת כשהוא מתעורר והמשרת אומר לו, שבת המלך הסבירה לו שהוא צריך לקחת את המטפחת הזאת ולשים אותה על אור השמש, ואז הוא יראה את מה שהיא כתבה שם, ועשינו שיעור שלם על הנושא הזה, שבעצם יש לי יכולת לקחת את כל הסיפור חיים שלי, את כל הסבל שעברתי, את כל הדמעות, את כל התלונות, את כל הקובלנות, ולהאיר את סיפור החיים שלי באור אחר, שאור השמש זה בעצם, השמש זה השכל האלוקי, הדעת של הצדיק, שיש אפשרות לפרשנות חדשה של כל הסיפור החיים שלי. אני יכולה לקחת את כל המשברים, את כל מה שעברתי בחיים, לשים את זה מול השמש, ולהתחיל לפרשן את סיפור החיים שלי מחדש. תבינו, כל המעשייה הזאת מתעסקת בנפש, בעצות של איך אני יכולה לקום משברים, ממשברים. ומה היא כתבה לו על המטפחת, כן? היא כתבה לו, הוא קרא מה שכתוב שם, את כל קובלתה וצעקתה, ושכעת איננה שם במבצר ענה, היא כבר לא בארמון שלה לא טוב, והיא כותבת לו, כי אם שיבקש הר של זהב ומבצר של מרגליות, שם תמצאני. ככה אומרת הנשמה הקדושה, באה ואומרת לנו, אתם תמצאו אותי איפה? על הר של זהב ומבצר של מרגליות. זה נשמע תמוע ביותר. שבוע שעבר דיברנו ארוכות על מה זה ההר של זהב. הר זה טיפוס, דיברנו על הנושא של סבל בחיים, על זה שדברים לא באים בקלות, כן? דיברנו ארוכות על זה שעונג בלי עמל שווה התמכרות. עוד פעם, עונג בלי עמל שווה התמכרות. שווה עונג שקרי, שהתוצאה שלו בסופו של דבר תביא אותי לחוסר יותר גדול, לרקנות יותר גדולה. לכאב יותר גדול ולסבל יותר גדול, ומה שאנחנו רואים גם בעולם שלנו, אני לא סתם מדברת על התמכרויות, אנחנו מלמדים פה כבר כמה שנים את 12 הצעדים, ומערכות יחסים ואוכל וחומרים משנה תודעה וכדומה, כי בעצם התובנה היא שהדופמין, מעגל הדופמין הזה, דיברנו על זה שיעור שעבר ארוכות, מי שרוצה יכול למצוא את השיעור, מעגל הדופמין האנושי בעצם, האנושות התחילה להתערב לנו בתוך מעגל הדופמין, שזה בעצם מעגל טבעי של גמול, על דברים טובים אני אמורה לקבל גמול של דופמין ותחושת עונג, והחברה המודרנית פשוט התערבה לתוך המערכת, התחילה לייצר חומרים, מסכים, כן, וכל מיני אמצעים של התערבות בתוך מעגל הדופמין הזה, ובעצם אנחנו נמצאים במצב שהיום החברה מתבססת, אם בתורה כתוב אדם לעמל יולד, אז אנחנו מנסים כל הזמן לחפש את הדופמינים, את העונג הזה בלי עמל. ולכן, זה המשפט שאמרתי, עמל, עונג בלי עמל שווה התמכרות. לכן רבי נחמן מדבר על הר של זהב, כדי להגיע אל בת המלך, אל החלק הנשמתי שלי, אני עוברת מסע חיים של טיפוס, של עמל. אמרנו, אני יכולה לעצור מדי פעם להסדיר את הנשימה, אבל אם אני לא ממשיכה במאמץ ובעמל הזה, ולמה זה הר של זהב, דיברנו על זה ארוכות שבוע שעבר, כל פסיעה, כל מאמץ קטן שאני עושה, זה זהב. זהב זו המתכת הכי יקרה היום, בפרט אחרי שהשוק עלה, כן? אבל צריך להבין שזה הר של זהב. מסע החיים שלי יהיה טיפוס על הר, שכל צעד וצעד ממנו זה זהב. והמבצר של מרגליות, אני חושבת שנעצרנו פה, המבצר של המרגליות שמדבר רבי נחמן, מזכיר לי, יש משל מאוד יפה של הארי הקדוש, שמספר על מלך שעבר הלך בשדה עם שקית של אבנים מאוד יקרות, והשקית נקראה לו ונפלה לו בשדה לתוך בור, ואבנים התפזרו על שפת הבור, בתחילת הבור, בעומקי הבור וגם בתוך קרקעית והבוץ של הבור עצמו, ומספרים שם במשל שהמלך קרא למשרתים שלו ואמר להם אם יכולים לעזור לו לאסוף את האבנים היקרות, ואת העבדים הכי נאמנים שלו הוא שלח למעמקי הבור לדלות משם אבנים שממש היו בתוך הבוץ המלוכלך. והמשל היפה הזה של הארי בעצם מדבר על כל הדורות שאנחנו יודעים את הנושא של השבירה והתיקון ואיסוף ניצוצות וכל הדברים שמספרים לנו בקבלה. ירדנו לפה, כן, כל החיילים הנאמנים של המלך במשימה, לאסוף את אותם אבנים יקרות, והדור האחרון שנחשב העבדים הכי נאמנים של המלך, יורד בעצם למקומות הכי חשוכים והכי נמוכים כדי לאסוף משם את הניצוצות. שם סיימנו, זה היה עד עכשיו הקדמה, כן? ועכשיו אנחנו מתחילות מאיפה שעצרנו, כי אם שיבקש הר של זהב ומבצר של מרגליות, שם תמצאני, אומרת לו בת המלך, ואנחנו ממשיכים לספר על השני למלכות, שזה בעצם אני במסע שלי, אוקיי? עכשיו, כל מה שתיארתי גם, אני חושבת שכל אחת שיושבת ועושה איזשהו מעבר, בריף כזה על הסיפור חיים, זוכרת איפה היא הייתה בהרמונה לא טוב, איפה היא זה, איפה היא קצת פגשה את עצמה, איפה חיפשה את זה, איפה הלכה, איפה חזרה, זאת אומרת, זה ממש מסע שכל אחד יכול למצוא את עצמו בפנים, ואני ממש ממליצה לקרוא את המעשיות האלה. הספרים האלה, האמת עולה גרושים, כן? הספרים האלה לא יקרים בכלל ואפשר למצוא אותם בכל מקום, סיפורי מעשיות של רבי נחמן. ואנחנו מתחילים עכשיו. מה שעה? סביר להניח. והשאיר את המשרת, כותב רבי נחמן, והניחו והלך לבדו לבקשה. אני מזכירה לכם שתחילת המסע, התחלנו שהשני למלכות יודע שהוא יוצא למסע, מה הוא לוקח, כן? עולם הזה, לקח כסף, לקח סוס ולקח משרת, כן? כבר בארמון הלא טוב הראשון שהוא נכנס, הוא כבר השאיר את הסוס ונכנס עם המשרת ועם הכסף. זאת אומרת, רבי נחמן גם מנסה לרמוז לנו פה שהמסע הזה של החיפוש שלנו הוא לא מסע גשמי. לא סוס ולא משרת ולא כסף יעזרו לי במסע הזה. זאת אומרת, לנו יש איזשהו אינרציה פנימית כזאת של בגלל שאנחנו חיים בעולם גשמי ורואים גשמיות, מין מחשבה כזאת של אוקיי, למצוא את עצמי זה יהיה עכשיו להשקיע באיזה קורס היסטרי או לנסוע לשם או... רבי נחמן רומס פה משהו מאוד מאוד מדויק. מסע לחיפוש עצמי הוא לא תלוי בכלום בגשמיות. יש פה תהליכים רוחניים שקורים שאני גם לא יכולה להאיץ אותם. זה לא שאני אעלה על הסוס ואני אדהר והסוס יביא אותי לאיזה מקום או... לאט לאט אנחנו רואים את השני למלכות שהוא נוטש לאט לאט את כל האחיזה בחומר ומתחיל לשחרר את המקומות האלה מתוך הבנה שזה משהו שהוא מעבר למציאות של חומר. הוא השאיר את המשרת והניחו והלך לבדו לבקשה. אתם זוכרות את המילה לבדו? ויוותר יעקב לבדו. מסע החיפוש הזה של הדור האחרון הוא מסע שאין מה לעשות, אנחנו עושים אותו לבד. זה גם מאוד אינדיבידואלי. מה שטוב לה, לא טוב לה. ומה שטוב לה, לא מתאים לי. רבי נחמן מקפיד על זה בכל התורות וסיפורי המעשיות שלו, על האינדיבידואליסטיות הזאת. בשבילי נברא העולם, ירד לעולם לתיקון שלך. לא מתוך מקום נרציסטי, אגואיסטי, הסברנו את זה שבוע שעבר. בשבילי נברא העולם זה אומר, עולם שבור, ואם הוא נברא בשבילי, זאת אומרת שעליי מוטלת אחריות לתקן אותו. זה ממקום של תובנה שבאתי לתקן פה משהו בעולם השבור הזה, עם הרבה ענווה, כן? והלך לבדו לבקשה, והלך כמה שנים לבקשה. וישב עצמו שבוודאי בישוב לא נמצא הר של זהב ומבצר של מרגליות, כי הוא בקיא במפת העולם, ועל כן הלך אל המדבריות, והלך לבקשה במדבריות כמה וכמה שנים. כאילו, רבי נחמן, השם שלו זה שהוא מנחם. עכשיו, זה קצת מייאש לשמוע כמה שנים וכמה שנים, והלך לבקשה ומדבריות וכמה וכמה שנים. זאת אומרת, זה לא הכי מעודד, במיוחד לא לדור האינסטנט שאנחנו נמצאים בו, כן? אנחנו סיפוק מיידי, כאן ועכשיו. דרך אגב, אחד התכונות של אישיות התמכרותית, שלא צר לי להגיד לכם את זה, אני שמחה לבשר לכם שבחברה המערבית המודרנית, כולנו מכורים, כן? בחברה הקפיטליסטית הזאת, מתכנתים אותנו מילדות שנהיה מכורים כדי שנרכוש את כל מה שהם רוצים להציע לנו לקנות, כן? אז כך או אחרת, כולם מכורים למשהו. הגדרה של התמכרות זה התנהגות שאני לא רוצה להתנהג אותה, כי אני יודעת שבסופה יגרם לי או לאחרים סבל, אבל אני לא יכולה להימנע ממנה. התמכרות זו התנהגות שאני חוזרת אליה שוב ושוב עם אובססיה, שאני לא מצליחה להימנע מההתנהגות הזאת, על אף שאני יודעת שבסופה יגרם לי או לסובבים אותי סבל, ואני לא יכולה להפסיק אותה, כן? זאת התמכרות, זאת הגדרה של התמכרות בעצם. שנכנס לפה הכל, אוכל, מסכים, מידות, כעסים, מערכות יחסים רעילות, ריצוי, אנחנו נדבר היום הרבה על המושג הזה, ריצוי. זאת התמכרות. למה זאת התמכרות גם? כי תדעו לכם שאפילו ריצוי, עצם זה שאני מרצה מישהו, פיינג, משתחרר לי דופמין. אני מרגישה פתאום אהובה, חשובה. משתחרר לי דופמין. זה ממש מעגלים של הרס עצמי, שאנחנו צריכים ממש לראות איך מדייקים אותם. ובואו נמשיך עם רבי נחמן. אחר כך מספר רבי נחמן, כן, הוא הולך לבקשה במדבריות, ומדבריות אנחנו יודעים שמדבר זה מקום, נהפוך מאיש הקניון שדיברנו עליו. במדבר מאוד קל להבין שאני לא אלוהים. בתוך עולם של handmade, כן, של מעשי ידי אדם, מאוד קשה לי להשתחרר מתפיסת האלוקות של עצמנו. אחד הנפילות הכי חזקות שלנו זה בעצם הנושא של שליטה. והייתם כאלוהים. זה התחיל כבר בפרשה בגן עדן. כולנו מרגישים מיני אלוהים. זאת אומרת, זה, אני קוראת לזה תמיד בצעדים השתלטניות אנונימיות, כן? כולנו יש לנו איזה סוג מסוים של שליטה, רצון בכל אופן, לשליטה על המציאות. וזה באמת מתבטא אצל הרבה אנשים כשהם לא מצליחים להשתלט על המציאות, כי אין מה לעשות. זה פרדוקס היסטרי, כי הרי האנושות היא האחרונה שיכולה להשתלט על המציאות. הרי אין לנו מושג עוד רגע מה הולך לקרות, כן? אפרופו, הנסיעה שלי מחר לאומן. כוחות איראנים התחילו תרגיל לחימה במפרץ. כן, בסדר, בוא נראה. או שניסה או שלא ניסה, אנחנו חיים במין מציאות כזאת כל הזמן, או שכן או שלא, או שנראה מה יהיה. וכשהוא הולך למדבר בעצם, מסביר פה רבי נחמן מושג מאוד יפה, מדבר זה קודם כל מקום שאתה יכול לראות בו אלוקות, אין שם מבנים מעשה ידי אדם, יש שם הרבה טבע שהרבה יותר קל, מי שמכיר מסעות ומי שעשה צבא ומי שעשה מסלולים יודע שהמון פעמים המקום שמתעורר פתאום תחושת האפסיות, האנושות, מול היקום הענק הזה, זה במקומות כאלה עצומים של טבע. שם בדרך כלל מתחיל להתעורר לי החלק הפנימי הזה, בת המלך שם מתחילה לנפנף ולהוטט, כאילו יש איזה רשימו ששם מרגישים את האבקת הקסמים שהאלוהות מפזרת אל העולם, כל רגע ורגע לראות מי מזהה שאנחנו בתוך מטריקס, כן? מי מזהה שזה תוכנת מחשב ואנחנו בהדמיה פה. והוא הולך למדבריות, שמדבריות גם רומז על זה רבי נחמן, שמדבריות זה מלשון דיבור. שזה גם רמז מאוד חזק אצל רבי נחמן, דיברנו על זה גם ארוכות שבוע שעבר בשיעור הקודם, על נקודת החבר, על נקודה של שיח, של כדי לא להישאר בלבדו, עיקר ההחלמה מהלבדו הזה, ועיקר לשרוד את הגלות האחרונה, שזה גלות של בדידות הנפש, זה על ידי יכולת של שיתוף בדיבור כנה, אנשים שאני מדבר איתם ביראת שמיים, שהם רואים את השמיים שבי, את הפוטנציאל שבי, לא אנשים לא של ביקורת, לא של תחרות, לא של השוואות, כן? וממשיך רבי נחמן, כן? הלך לבקשה במדבריות כמה וכמה שנים, חברים, מה שנקרא, זה תהליך, זה לוקח זמן, אף אחד שלא יצפה לצאת לאיזשהו ריטריט או איזשהו משהו, ותוך רגע, מי שמוכר לכם אשליות כאלה זה פייק, אוקיי? זה לא. יכול להיות נגיעה ברשימו, נגיעה בנפש, נגיעה בנשמה, תחושת התעוררות, כן? אבל זה מסע חיים וזה ארוך, ותמיד יש לאן להגיע עוד ועוד ועוד. לא להיכנס לתוך אגו רוחני, שהנה מצאתי, ולהתיישב באותו מקום. צריך כל הזמן לטפס על ההר של הזהב הזה, ולהגיע למבצר של המרגליות. המבצר הזה שבת המלך נמצאת בתוכו, מורכבת מכל האבנים האלה שאנחנו מלטשים בדרך, של משברים וניסיונות ועניינים. אחר כך כותב רבי נחמן, ראה אדם גדול מאוד, שאינו גדר אנושי כלל, שיהיה אדם גדול כל כך, ונשא אילן גדול, שביישוב אינו נמצא אילן גדול כזה. ואותו האיש שאל אותו, מי אתה? וענה ואמר לו, אני אדם. ותמה, אותו איש גדול, ואמר שזה כל כך זמן שאני במדבר ולא ראיתי מעולם בכאן אדם. וסיפר לו כל המעשה הנעל, ושהוא מבקש אר של זהב ומבצר של מרגליות, אמר לו, שימו לב, בוודאי אינו נמצא כלל, ודחה אותו ואמר לו שהסיעו דעתו בדבר שטות, כי בוודאי אינו נמצא כלל. והתחיל השני למלכות לבכות מאוד, היינו השני למלכות בכה מאוד מאוד ואמר, כי בוודאי בהכרח הוא נמצא באיזה מקום, והוא דחה אותו. וכותב פה בסוגריים רבי נחמן, היינו האדם המשונה שפגע דחה אותו בדבריו ואמר, כי בוודאי דבר שטות אמרו לפניו, והוא אמר, היינו השני למלכות, שבוודאי יש. תדעו לכם שבעיניי זה אחד הקטעים הכי יפים בסיפור המעשיות. או שאני אומרת את זה כל פעם, אליזה. זה אחד הקטעים הכי יפים בסיפור המעשיות. מי מאיתנו במסע חיים שלו? כשהוא נמצא בתוך השתוקקות ורצון וגעגוע לחזור לעצמו, להרגיש את האותנטיות שלו, את הנשמה שלו, פוגש אנשים גדולים בדרך שהם לא בגדר אנושי בכלל, כן? זה איזה דמות שכביכול, והוא נושא אילן עליו. מה זה אילן? אילן זה עולמות רוחניים. זאת אומרת, זה אדם, שאם רבי נחמן לא היה ממשיך ואומר לי פה, האדם המשונה הזה, כן, שהוא במטריקס, מי שראתה את הסרט, יש את האנשים הטובים ויש את האנשים הרעים, כן? סמית וכל אלה. שי, זזתי קצת, זה בסדר? כן, אני לא מרגישה את המזגן. וכשמתחילים לקרוא את התיאור הזה על אותו אדם שאני פוגשת במסע החיים שלי, מי מאיתנו לא פגש במסע החיים שלו? איזושהי דמות רוחנית. שנושאת אילן, שאילן, כן, אילן זה ענפים, עלים, היא נושאת הרבה אנשים עליה, הרבה אנשים שנתלים בדמות הזאת, שהיא מעניקה איזשהו ידע רוחני, איזושהי השראה, איזושהי עוצמה. מי מאיתנו לא נתקל בדמות כזאת במסע החיים שלנו? ומספר לנו רבי נחמן, תבינו מה שהוא מספר בזו, הוא מספר לי מה אני עברתי ומה אני גם יעבור. את תתקלי באנשים שבמסע החיים שלך, ידחו אותך ויבטלו את החלום ואת ההשתוקקות הפנימית שלך ויגידו לך, זה שטויות, את מדברת שטויות, מה את מחפשת? יאללה תרגי, מחפש את עצמה. כמה פעמים פגשנו אנשים כאלה בחיים שלנו שגם ביטלו את הכישרונות, את היכולות. ואם רבי נחמן לא היה כותב פה, כן, האדם המשונה שפגע ודחה אותו בדבריו, תבינו אנשים כאלה, הוא קורא לו, להם רבי נחמן בתורה אחרת שלו, מפורסמים של שקר. ואין מי מאיתנו שלא פגש במהלך החיים שלו, לא אחד, אלא כמה כאלה. שמבחינה רוחנית, רבי נחמן מתאר את זה, שזה זה המסע. תמיד יהיה מניעות ממך להגיע למקום שצריכה להגיע. עכשיו השאלה שנשאלת פה, האם יהיה לך אומץ להגיד לא? האם אני מעיזה... כשאני מתבוננת בהתבוננות בחיים שלי, כמה פעמים בחיים שלי אני מעיזה להגיד לא, כשבעצם הלא הזה לא יוצא, ובסוף אני אומרת כן, בסדר, נעשה ככה, אתה צודק. יש פה קריאה מאוד מאוד עמוקה למקום של אותנטיות, כי בעצם כמה מאיתנו מסוגלים מול דמויות עוצמתיות רוחניות, שעוד גם... הרבה אנשים הולכים אחריהם, כן? הוא נושא אילן גדול עליו, אילן זה עולמות רוחניים. מלא אנשים תלויים בו, הולכים אחריו, והשני למלכות אומר פה, לא, אתה לא צודק. בוודאי ישנו. אני מאמין בחלום שלי, אני מאמין בגעגוע, בכיסופים הפנים האלה, אני מאמין בדרך הזאת שלי, במסע שלי, ובוודאי ישנו, והוא מתעקש איתו. אני רוצה להקריא לכם משהו שרבי נחמן כותב על מפורסמים של שקר, כי לרבי נחמן היה המון עניין עם נושא של מפורסמים של שקר. כמו שסיפרתי לכם, היה לו המון המון מתנגדים, אבל מה זה מפורסם של שקר? רבי נחמן כותב את זה בתורה כ"ח, והוא אומר שהמפורסמים של שקר זה תלמידי חכמים שדין יהודאין, שהם מקבלים את תורתם מהשדים שיש להם תורה נפולה מאלפי נפולין, כן? בעצם רבי נחמן מתאר פה מושגים של, אם אנחנו מדברים על העולם הזה בתור הצד הטוב והצד הרע, כן? סייפר מול ניו, מי שמכירה את המטריקס, רק אני כל היום חיה את הסרט הזה. אבל הסיטרה אחרה זה נקרא הצד האחר, והצד הטוב זה צד הקדושה. יש בעצם, אנחנו נמצאים בתוך תוכנת מחשב שנמצא פה במלחמה בין כוחות הטוב לכוחות הרע. אומר רבי נחמן, ישנה מציאות שאתם תראו אנשים שנראים לכם אנשי פלא, כן? האיש הזה שהוא פוגש פה במעשייה, הוא איש פלאי, הוא עצום, הוא ענק, הוא נושא אילן עליו. מלא אנשים תלויים בו, הוא כביכול מאוד רוחני. אומר רבי נחמן, תיזהרו, יש אנשים שמפורסמים של שקר, שהגדולה שלהם, הם שואבים אותה, אפילו שהם יראו תלמידי חכמים, אפילו שהם יראו מאוד משכילים ומאוד, הם שואבים את החיות שלהם מהצד האחר, מהסיטרה אחרה. והרב שגר כותב את זה מאוד יפה, והוא אומר פה ככה, רבי נחמן מאפיין לתורתם של מפורסמי השקר בכך שהיא יפה מבחינה חיצונית. יש לה ברק רטורי ואפילו רעיוני, אך אין בה ממשות. אם נתרגם אמירה זו לחיינו, הרי משמעה שישנם רבנים ואנשי רוח, ואני אוסיף ידוענים ומשפיעות רשת וסלבים וכו וכו, כן? כן. שמדברים במתק לשון ובעוצמה רבה, אך בסופו של חשבון תורתם אינה מקרבת את האדם לעצמו ולדבקות בקדוש ברוך הוא. ולכן היא חסרת ממשות. המפורסמים של שקר הם דמויות הניזונות מהקליפה. הם יכולים להיות יראי שמיים ולבושים בהתאם, ומתנהגים במתכונת הדתית הנדרשת, כך שבוודאי אינם נראים כרשעים גלויים, וייתכן שאפילו נדמים כצדיקים לכל דבר. לכאורה הם משפיעים לטובה על המציאות. ושוב פעם, אני מכניסה פה בכוונה, מרחיבה לרבי נחמן את הדבר הזה, במעשה אחרת שלו, של מעשה מבעל תפילה, הוא מדבר על הסלבים והאלילים והכוח, וכל הרטוריקה המבריקה הזאת שקיימת היום ברשתות. לכאורה הם משפיעים לטובה על המציאות, מפני שהתכנים שהם מציעים אינם שליליים, אך למעשה הם מקלקלים את שומעיהם, כיוון שתורתם מזויפת. ושתי סיבות לדבר. ראשית, תורתם נועדה לספק את צורכי החברה והציבור העכשוויים, היא קונפורמית לחלוטין, ונה מביאה את הלומדים למקום רוחני חדש ועמוק יותר. מבחינתו של רבי נחמן, הדתיות שלהם, ואני אוסיף גם האנושיות שלהם, כן, היא רק עטיפה. ביטוי של נורמה חברתית ולא של התחדשות רוחנית אמיתית. ייתכן שהסיבה, אני ממשיכה כי הוא פשוט כותב את זה כל כך יפה, וזה העניין של מה זה מפורסם של שקר. ייתכן שהסיבה להיעדר החידוש בתורתם נועצה בכך שגם הם בעומק וברמה שאינה תמיד מודעת, אינם מאמינים במה שהם עושים בעצמם. שנית, ההנהגה של אותו מפורסם נובעת מצורך עצמי, מרצון להעצים את האגו שלו, ולא מרצון להוביל לעבודת השם אמיתית. האנשים האלה מתפרנסים ממחיאות הכפיים של הקהל, כן? הוא במקום אחר כותב פה, בתופעת המפורסמים תמונה נקודה שורשית המשקפת את הוויית החיים היומיומית שלנו. רובנו חיים במילים ולא בממשות. ולכן המפורסמים של שקר פורחים ומצליחים, ולא רק בתחום הרוחני, אלא אף בתחום הלמדוני, בפוליטיקה ועוד. עכשיו, עיקר העניין שרבי נחמן מדבר על מפורסמים של שקר, עיקר העניין שהוא מתנגד למפורסמים של שקר, מצד אחד, טוב, מה אכפת לנו? יש מישהו, אהרון פריבר אצלי בהכשרות, שהוא מרצה אצלי בהכשרות של הצעדים, קורא לזה נרקולייקים. נרקומנים ללייקים, כן? זה לא סתם התרבות היום, זה תרבות של תעשו לי לייק, תעשו לי לייק. תאהבו אותי, תרצו אותי. אבל משהו מדבר על מפורסמים של שקר, שזה עיקר העניין שאנחנו רואים את זה בא לידי ביטוי פה במעשייה. אותו מפורסם של שקר, אותו איש פלא, נפוח, גדול ממדים, שעושה מעצמו, תבינו, למה הוא לא אנושי? כי כוח הדמיון מעצים ומגדיל דברים בחוץ לפרופורציה שלהם. המון פעמים אנשים כאלה מגדילים את עצמם עם כוח המדע, שרבי נחמן קורא לכוח המדע מהיצר הרע, מגדילים את עצמם בעולם הדמיון, וזה לא ממשות אמיתית, הם לא באמת גדולים כאלה, כן? אבל העיקר הבעיה שמסביר אותה רבי נחמן, אומר את זה פה הרב שגר מאוד יפה, הוא אומר פה שהשקר של המפורסמים האלה, כן, מתבטא, הוא כותב את זה פה, אצל רבי נחמן זה מסמל אדם שאין לו מציאות עצמית, הוא חי מתוך ריק פנימי, והחיים האלה גורמים לו להיות זקוק לזולת, לקחת את חיותם של אחרים כדי להתקיים, כן? האנשים האלה מסוכנים, הם נמצאים כמעט בכל המגזרים, והם מסוכנים מאוד כיוון שהם עלולים להשתמש בזולתם ואף לנצל אותם כמקור כוח ועוצמה בשבילם. אני לא אמשיך להקריא מה שהוא מספר פה ואומר, אבל מה שבעצם רבי נחמן מדבר על אותם מפורסמים של שקר, הוא אומר, be aware, כן? שימי לב. יש, אנחנו יודעים שיש לנו מערכת חשיבה פה בראש, אבל בעצם יש לנו מערכת עצבית גם בלב, יש לנו גם מערכת עצבית בבטן. זה האינטואיציות שאנחנו מרגישות, לפעמים אנחנו אומרות, הרגשתי בבטן. יש פה מנגנון עצבי של חשיבה בבטן, יש מנגנון עצבי של חשיבה בלב, מה אני מרגישה, כן? ויש את המנגנון השכלי פה. בדרך כלל, השכל שלנו תפוס, וכמו שתיארנו, באישיות שנוצרת לי בתדמית הזאת, שהיא יותר תגובתית, הישרדותית לכל המהלכים שעברנו בחיים. ובדרך כלל מה שקורה לנו, שזה בעצם תוצאה של טראומות, זה שאנחנו הורדנו את השלטר של עולם הרגשות שלנו, כן, זה בעצם ביטוי של טראומה, זה ניתוק מהעצמי הפנימי, ולכן אנחנו פחות מחוברים ללב ולתחושות הבטן שלנו. מה שרבי נחמן מדבר פה בעצם, זה שבמסע החיים שלנו, אם אנחנו לא נהיה מחוברים לאינטואיציה הרגשית, או כמו שהוא כותב באחת התורות שלו, דברי הלב הם דברי אלוקות ממש, לך אמר ליבי, מפרש את זה רשי, כל דברי הלב שלנו זה נבואה ממש. רבי נחמן מנסה בעצם להוציא אותנו מהקונפורמיות שאנחנו הולכים עם החברה, ולהתחיל לחפש את האותנטיות שלנו ממקום הרבה הרבה יותר עמוק ופנימי. אני קוראת עכשיו ספר מקסים של דוקטור גבור מטה, אני לא מסכימה עם כל הדעות שלו, כי גם מבחינתי יש לי את המקום האותנטי הזה של להגיד זה כן, זה לא, זה כן, זה לא. שזה ללמוד, אצל רבי נחמן הוא מאוד מלמד אותנו, לא לקבל כל דבר כמובן מאליו. לבדוק איך זה קשור אליי, מה אני מרגישה שם, מה אני חושבת שם, מה הדעה שלי. עכשיו אנחנו נמצאים בחברה שמאוד יש הסללה של דעות. הספר של דוקטור גבור מטה נקרא מיתוס הנורמלי, טראומה, מחלה וריפוי בתרבות רעילה. כל הספר הזה בעצם מדבר על התרבות המערבית, הקפיטליסטית, ההישגית, התחרותית, שבעצם הסלילה אותנו לתאר איזשהו מיתוס של מה זה אדם נורמלי, אדם שעובד, שמשקיע, שיש לו קריירה, שיש לו כסף, שיש לו הצלחה, שיש לו, שיש לו, שיש לו. כשבעצם דוקטור גבור מטה בא ואומר, רבותיי, הנורמלי הזה שהחברה יצרה, זה בעצם הכי לא נורמלי שיש. לא רק שזה הכי לא נורמלי, זה גם רעיל, ולא רק שזה רעיל, אנשים מתים מזה. מהשאפתנות, מהתחרותיות, מהקנאה, מהבדידות, מהניתוק, מהחומר, אנשים פשוט מתים מזה. ובאחד מהקטעים שלו הוא מדבר הרבה על כל הנושא הזה של ריצוי. עד כמה באמת אנחנו מסוגלים מול, תבינו, הוא מקריא את זה, איש ענק שהולך עם אילן. תתארו לכם שאני נמצאת עכשיו באיזושהי סדנת שינוי תהליכים ומודעות והתקרבות לעצמי, ועומד שם מרצה מול קהל של שומעים אותו, שמסתכלים עליו בהרצאה כזאת של, כן, שואבים ממנו את כל עולמם הרוחני, כאילו היה עבודת אלילים, והוא מדבר ומסביר, ואני שומע דברים, או מרגישה דברים, או רואה דברים, איך שהוא מתנהג לאנשים, אני פעם חוויתי את הדבר הזה. שאתה רואה אדם שעומד ומנצל את כל הכוח שלו, כן, בשביל לתפוס איזה קורבן בתוך הקבוצה, ולהתחיל לעשות לו כביכול ניתוח פסיכולוגי שהוא חושף עכשיו בפני כל הקבוצה בצורה של הלבנת פנים, את האישיות שלו ואת החולשות שלו, אבל אני מראה כמה אני נבואה, איך אני, יש בי נבואה, אני ממש רואה אותך. הרי אין אסיר מתיר את עצמו מבית האסורים לנו, הרבה יותר תמיד קל לראות אנשים אחרים, להבין, מי שמחובר קצת לרגשות בטן, מבין ורואה מה חסר אצל האחר, מה נקודות החולשה שלו, איפה הוא נופל, מה קשה אצלו. וחוויתי את הסיטואציה הזאת של ניצול של כוח ועוצמה, חשיפה שלי כביכול, הנה אני נבואה, אני חושפת אותך, ותהמון המשתהה והמעריץ מיכולות הניתוח הפסיכולוגי המדהים של אותו אדם, כן? שבסופו של דבר, כמה מאיתנו היו מעיזים לקום באותו רגע ולהגיד את תחושת הבטן שלי ולהגיד לא, אני לא מסכימה מה שקורה פה. כמה מאיתנו מסוגלים, לא רק בסדנאות, בכלל, בחיים, לראות משהו קורה ולקום ולהגיד לא, אני לא מסכימה עם מה שקורה פה. לי היה לפני שנתיים אירוע לא נעים, הבן שלי נסע באוטובוס לעבודה שלו בפרקליטות, הוא שם את הרכב במוסך, והוא נראה חרדי, כן, אנחנו בעלי תשובה, ידים שלנו חרדים, פאות, שחור, לבן, לבוש, עלה לאוטובוס, איך הוא אמר לי פעם ראשונה בכם שנסעתי לעבודה באוטובוס, אך, נפלה עליי, איזושהי גברת התחילה לצרוח עליו, היא המשתמט, תרד מפה, לך תעשה צבא, עכשיו, הוא, זה הבחור שלי, הוא בכלל סרן בסיירת חרוב, עכשיו הוא החזיר את ה-M16 לפני 10 ימים, גם שבת הזאת הוא עשה מילואים עוד פעם עם החיילים שלו. והיה שם תהליך, עכשיו, הדבר היחידי שהפריע לי שם, הוא, אני לא מרחמת אליו, יש לו פה מפה עוד להודעה חדשה. הוא דיבר בנימוס, דיבר יפה, הוא כזה. הדבר היחידי שהפריע לי שם, זה שאף אחד באוטובוס לא קם ואמר, לא, די.
רגע, אבל זה צולם, אני ראיתי את זה באינטרנט.
הוא צילם את זה. הוא צילם את זה, הוא שלח את זה לחבר שלו בקבוצה, שהוא אמר להם שתמיד קופצים עליו ואומרים לו למה אתה לא עושה צבא, והחבר שלו הלך והפיץ את זה, הוא התבאס מזה. מה שהיה מצחיק זה שאני אמרתי, איך היא לא חזרה בתשובה, כאילו, להבין שמכל החרדים בעולם נפל דווקא על זה שעושה סיירת חרוב ולוחם כאילו, רק זה לשחיל עצמו כבר מראה את ה... אבל בתוך כל הסיטואציות, כמה אנשים קמו ואמרו לא. כאילו, יש איזה קונפורמיות כזאת שאנחנו... ויש מקום של בחינה עצמית בתוכנו, כשאנחנו מדברים על אותנטיות ומדברים על חיפוש עצמי, של לבדוק בחיים שלי למה אני אומרת כן ומתי אני אומרת לא, ואם אני לא אומרת לא, למה אני לא אומרת לא. יש פה ממש מציאות שרבי נחמן מביא אותנו, אמרנו, זה מעשייה שאני מדברת על עצמי. האומץ הזה של השני למלכות לבוא ולהגיד בוודאי ישנו, כשמבטלים אותי ומזלזלים בי, ולעמוד על העקרונות שלי, על הערכים שלי, זה אומץ שהוא צריך לרכוש אותו. זה לא מובן מאליו בכלל. תבינו שאנחנו כאנושות מוסללים לתוך מקום, כמה מאיתנו באמת מעיזים להגיד משהו או להתנגד לאיזשהו משהו שקורה. אני רוצה להקריא משהו על הנושא של אותנטיות אצל דוקטור גבור מטי שמאוד אהבתי. כל הספר סימנים. כן, אני תמיד מסמנת, ואז אני בכלל לא יודעת מה סימנתי ולמה ואיפה זה, אבל בואו נראה רגע. אני לא מסכימה עם כל התיאוריות שלו וכל הדעות שלו, יש פה דברים שאני אוהבת. הוא אומר דבר כזה, קשה מאוד לזהות אותנטיות, כן? איך מגדירים אותנטיות? מדברים על זה. במילים בוטות, אותנטיות היא תכונה שמשווקת לעתים קרובות יותר משיבה לידי ביטוי בתרבות שלנו. אפילו קוקה קולה נמכרת כדבר האמיתי. וקשה מאוד לזהות אותנטיות. אפשר לחשוב על מילים נרדפות כמו מהימנות, אמיתיות, מקוריות, אבל האותנטיות עצמה חומקת מכל הגדרה מדויקת שיכולה ללכוד את המהות שלה, כן? כמו מצב טבעי של אהבה, גם אותנטיות זה מושג שחיים אותו, חווים אותו, מתענגים עליו. לרוב אתם יודעים כשהיא שם, אבל אי אפשר להסביר זה במונחים אינטלקטואליים, התלהבות. ותשימו לב לאיפה רציתי להביא אתכם, כן? אחת הגישות הישירות ביותר לאותנטיות היא לשים לב כשהיא איננה, ואז להפנות מידה של סקרנות ופקפוק עדין כלפי האמונות המקבילות שלנו על אודות עצמנו שתופסות את מקומה. שימו לב, היעדר האותנטיות מתגלה במתח, בחרדה, עצבנות או חרטה, דיכאון או עייפות. כשמשהו מן הקשיים הללו מופיע, אנחנו יכולים לבחון את עצמנו. האם ישנה איזו הדרכה פנימית שאיננו מצייתים לה? האם אנחנו מתנגדים או מתעלמים או נמנעים ממנה? האם ישנן אמיתות שאנחנו נמנעים מלהביט או אפילו לחשוב עליהן מתוך פחד לאבד ביטחון ושייכות? האם במפגש עם אחרים איבדתי את עצמי, את צרכיי, את ערכיי בדרך כלשהי? אלו פחדים, תירוצים או נרטיבים מוכרים מנעו ממני להיות עצמי. קטע וואו בעיניי. והוא ממשיך פה, וגם שיעור הבא נמשיך על עוד כמה נקודות בנושא הזה. אבל מבחינתי המפגש הזה שלי, השני למלכות, עם האיש פלא הגדול הזה שנושא אילן גדול עליו, וכביכול הוא בא לסמכות ובא למרות, והוא כביכול אמור להגיד לי מה לעשות, והוא גם אומר לי מה לעשות, כן? שדרך אגב, זה אחד הדרכים לזהות מפורסמים של שקר, שהם אומרים לי מה לעשות. תדעו לכם שצדיקים אמיתיים נותנים לך את הבחירה. הם לא אומרים לך מה לעשות. זה אחד הדברים שאתה מזהה את ההתנשאות, מריח את ההתנשאות, את העליונות, את הפסקנות, את הנחרצות, את היודע הכל, שהוא גם אומר לי מה לעשות, והוא אומר, בוודאי אינו, שטויות מה שאתה מדבר, והשני למלכות, ופה רבי נחמן נותן לנו קריאה וצועק לנו, תתנגדי, תגידי לא. שבוע הבא אני רוצה להמשיך איתכם עם דוקטור גבור מטה ועם עוד כמה אירועים שקורים פה. אני קצת מפסיקה קודם כי אנחנו רוצים להתחיל את השיעור הבא. כי מה שחשוב להבין, שהחוסר יכולת שלי להגיד לא, זה רעיל. אנשים מתים מזה, ליטרלי. אז נמשיך לזה שבוע הבא.